בליל הסדר הבא עלינו לטובה, במקשת הלוח בעזרת השם, נעשה כולנו וכל עם ישראל סביב השולחנות לקיים מצוות חג הפסח. שכתוב בספרים שכתוב לא לאדם לפני שמכיר את הסדר להרהב תשובה בליבו. כי יראו תשובה בלילה הזה, רבותיי, מעלתו עצומה מאוד, שאדם יתחרט בליבו על כל החטאים, להתוודות אסור בפסח. אבל להרהב תשובה בלילה זה מצווה. והתשובה לקיים מצוות עשה, תראו שבלילה הזאת יש הרבה מאוד מצוות עשה ולא תעשה שאדם יקיים באותו לילה. למעלה מעשרה מצוות עשה ולא תעשה. אין לנו אף לילה בשנה שיש כל כך הרבה מצוות שמקיימים כמו בלילה הזאת. אכילת מצה ואכילת מרור והתקומה, ועל אכילת מצה יש כמה מצוות עשה, ואחר כך לא תעשה של חמץ, ולא תעשה של צהור, ולא תעשה של לא ייראה ולא ימצא, ואחר מצוות ההגדה להיגתה לבנך, כמה פעמים כתוב בתורה, ארבע פעמים כתוב להיגתה לבנך. הרי כל המצוות האלה אדם מקיים אותם באותה לילה. הרי יש מצווה של הכוסות, מצוות קידוש שדאורייתא, השנה נוסף גם על מצוות שבת. עכשיו יותר מזה, בשבת למדנו שמצווה אחת של שבת כמו אלף מצוות בחול. אז השנה נכפל למצווה של ליל הסדר פי אלף. אדם שיושב ועוסק בתורה בליל הסדר ושוב מספר על השנה ביציאת מצרים, אז דבר נפלא מאוד. מה זה לספר את מצרים? בגלל ההגדה. יקרא, יקרא פירושים של ההגדה. פירושים של ההגדה, נדרשים, יספר נפלאות מניסים שהיה איתו, יחזור על ההגדה עוד פעם, קורא שיר השירים, כל דבר. הוא אפילו אומר כל הזמן, אני אשר אלוהים אשר רוצה לתפן לארץ מצרים, כל רגע ורגע באותו לילה, קיים מצוות עשה. לדקה יש לפחות 200 פעם, 200 מצוות, תארו לכם, 200 מצוות לדקה, ובשבת זה 200 אלף מצוות. כמה מצוות אדם יכול לקיים בפסח הזה, זה חג הפסח. לכן תעשה תשובה. למה תשובה? חברים בלנצי כותב שיש הבדל גדול לאדם שמקיים מצווה, הבדל בין אור וחושך, בין אם הוא בא עם העבירות שהוא עשה, ומי יכול לומר שאני לא עושה עבירות. ורוחאים במעשר כותב שחובה כל אדם לאדם בבואו ללמוד תורה לומר קודם בידוי. ככה היו בדור הקודם חכמים גדולים בימים שהיו אומרים בהם תחנון, שיושבים בלילה ללמוד כבר תיקון כרת וכדומה, היו עומדים, ואני לא מגזים, זה ראינו בעיניים, היו עומדים ואומרים ביטוי הגדול של סליחות עם דמעות שליש, ואחר כך השני מתחילים לדמות. כשאדם ללמוד תורה, אם חס ושלום, אם העבירות שדבוקות בו, כותב אותך עם האתר, נדבק בו יצר הרע, והתורה שלו חס ושלום הולכת לחיצונים במקום לקודש. שעלה נאמר בתהילים, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקי ותישא בריתיה לפיך. אז מה תקנה? אין אדם שלא עשה עבוד. מי ידע בדרך אם הדברנו את זה לשון הרע, או חס ושלום הסתכלנו במקום שאסור להסתכל, או סנינו מישהו מישראל, יש אלף ואחת עבירות שאדם יכול לעשות בלי להרגיש. אז אין אדם שעשה טוב ולא יחטא. אז אדם לפני שלא מתורה צריך להתחרט על העוונות שלו. היה הגאון בשאול דואק הכהן, ראש המקובלים של ירושלים, שיושבים ללמוד אצלו בישיבה ברחובות הנהר, לא היה פותח את הספר. והוא פותח את הספר בבוקר, עד שלא היו עושים תשובה, כולם, תלמידי חכמים גדולים, גדולי העולם. והיה להם גם ייחוד, יש להם עניין ייחוד שעושים אותו בתשליך, יש לזה כוונות של שמות הקודש. שעושים אותו בתשליך, היה עושה כל יום, היה עושה תשליך, כאילו היום ראש השנה, היום מערת עולם. ואחרי זה רק, היה אומר עכשיו נפתח לספרים. אימה מהירה, דורשים לומדים תורה, ואימה מהירה. ליל הסדר, אדם צריך לשמוח שמחה עצומה, אבל בגילו ברעדם. יבוא עם, עם מחשבה טובה, עם ירבו תשובה. נוסף לכל זה, רבותיי, כל ליל שבת, כל ליל שבת, אדם חיה לפני הקידוש, להרהב תשובה בליבו. ולא רק בליבו אלא בפיו. ורבינו יוסף חיים כבר תיקן בספר לשון חכמים, שיאמר לשם ייחוד קודם, קודם שאומר קידוש, ויאמר הריני מקבל עליי מצוות עשה של התשובה, כמו שכתוב בתורה, איש או אישה, כי אסור מכל מעשות האדם להתוודו את העולם, הריני מקבל עצמי תשובה, ואז אחר כך אומר קידוש. והסיבה היא, מרן אומרת במסכת שבת, שכל מי שבא בשבת ואומר על הקידוש, מקדש על היין ואומר ויקולו, שני מלאכי השרת מניחים ידיהם על ראשו ואומרים לו, וסער עוונך וחטאתך תכופר. כל ליל שבת שאתה מוצא קידוש באמירת ויקולו, וגם אם הוא לא אומר, הוא נוכח בקידוש ששמע 50 הוא שומע הקידוש, ושעה שהוא שומע ומאזין למה שאומר המקדש, וכולו השמיים והארץ כל צבאם, וכל אלוקים, אשר ברא אלוקים לעשות. הוא מאמין במה שאומרים, שני מלאכי השרת מניחים ידיהם על ראשו ואומרים לו, ואסר עוונך וחטאתך תכופר. עכשיו עומד ומעיד עדות שמיים, עדות שהקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ. אז צריך לפני זה להעביר תשובה לליבו. כל העת צריך שיהיה כשר. דוגמה, בין נישואים, יש חתונה, קרבו שמחות בישראל שעושים תכופה, המביאים שני עדים. שני עדים שמביאים אותם צריך לבחור את האנשים הכי כשרים והכי יראי השם. ואפילו כדאי תמיד לקחת את הרבנים הכי גדולים. זה לא מושר, הרבה זה כבוד. תמיד אדם לוקח שני עדים, והם לוקחים ככה מאיפה שבא לו, לא? שני עדים בחתונה אלה עדי הקידושים. כל הקידושים נעשים על פיהם. הקידושים נחתמים על פיהם. כדאי לקחת בתור עדים את הרב הכי גדול. אני ראיתי כאן, בזמנם היו לוקחים פעמים איזה חזן או מישהו. ראיתי רב עובדיה יוסף שיחיה, וכמה פעמים חתונות הייתי נוכח איתו. אמר, אני העד, עוד אחד. הוא הציע את עצמו אפילו. אפילו שזה לא כבוד, כאילו רב גדול יציע אותו כעד. רב גדול לוקחים אותו כמקדש. אבל לא, טעות. אז אנחנו רוצים את האיש המובחר ביותר, כי עליו נושק כל דבר. תמיד לקחת את הרבנים הכי גדולים, החשובים ביותר. וגם העדים, גם העדים, ראינו רבנים גדולים שלפני שהם באים לקידושים הוא מתוודה ואומר, חטאת יעבוד את השעה, אני מערב תשובת באותה שעה, כדי שיהיה כשר. כי אם העד לא כשר, למשל, אדם קידש את האישה, והיה את העד מחלל שבת, או אחר צפר פרפורס, או חס ושלום נכשל בגזל, עריות, דברים אחרים. הקידושים לא קידושים. הנישואים לא נישואים. כך יש מערכות קידושים. אדם שקידש אישה בפני שני העדים ואחד מהעדים הוא אפילו אחד מהעדים. קרוב או פסול? העד אסור לו שיהיה קרוב לא למשפחה, לא לחתן ולא לכלה. זה דין אחד, יש עוד דין של פסול. שאסור שיהיה לו איזה עבוד שהוא עובר עליו באופן קבוע, אז הוא נעשה פסול העדות. יש דינים בשולחן ערוך, בהלכות העדות, בכל זאת משפט. אין לחיים פוסלים בעד, לכן מחפשים את העד הכי חשוב. עכשיו אדם בא להעיד בליל שבת, ויקולו השמיים והארץ, הוא צריך להעיד תשובה בליבו. לא ביטוי, ביטוי לא אומרים בשבת. עכשיו לפתח, אנחנו באים להעיד על יציאת מצרים, איזה מעלה זאת, איזה מעלה של ליל הסדר. אם אתם יודעים מה הזוהר אומר על אותו לילה, הזוהר הקדוש כותב, אותו לילה לא נקראת לילה אלא יום. עליה נאמר בלילה כיום יאיר כחשיכה כאורה. אומר תראה ששום מקום בתורה לא כתוב ליל שימורים הוא הלילה הזה לדורתם, שימורים לכל בני ישראל לדורתם. זאת אומרת לעולם בעת, לעולם בעת הלילה הזאת היא לילה קדושה, לילה עצומה. ואם שבונן אתם יודעים כמה ניסים נפלאות נעשו לעבודנו בלילה הזאת. נסתכל נלך אחורה, נתחיל מאברהם אבינו שעשת המלחמה עם המלאכים, ארבעה מלאכים עם החמישה, והיא בימי המרחל מלך שנער, כדור לעומר מלך אילן, תדען את אלוהים, עשו מלחמה עם שם עבר, ותדעה וכל האלה, עשר בני המן, משהו. עשו מלחמה, אותו לילה כתוב להיחלק עליהם לילה, מה אומרת? פסח הלילה, זה היה אותו לילה. אותו לילה היה ניסים נפלאות לשרה אימנו. שרה אימנו בבית פרעה, ותוקח האישה לפרעה, ונגע השם את פרעה בתו נגעים גדולים, אותו ואת ביתו. נגעים גדולים, היכה אותו הקדוש ברוך הוא, היה מלאך, שרה ממנו, היה פרעה עומד. אומרת לו, אה, מכה. אומר לו, תפסיק, רחמנו בעל עבור מעט יוצאת נשמתו, לערוך, אומר העצות. זה פרעה, זה היה סימן הפרעה הבא, הרי היו שלושה פרעות בתורה. פרעה הראשון זה בזמן אברהם אבינו, ששווה את שרה, אתה לקחת אותה אליו. זה היה פרעה הראשון שקיבל מכות בזכות שרה ממנו, זה היה ליל פסח. פרעה השני זה בזמן יוסף הצדיק. בזמן יוסף הצדיק, הוא אמר לו, רק הכיסא יגדל ממך, עשה אותו משנה. פרעה השלישי זה בזמן משה רבנו, זה המרוכנר שער שעד היום מזכירים אותו, בגנאי שם רשעים ירקב יחד עם המן באנטיוכוס וערפת וכל שונאי ישראל, זה הרשע הזה, הוא זה שקיפל את כל המכות הקשה, הרשע, העורף הקשה, הכי קשה מכולם היה זה הרוב הזה עם מה שמו. אז אלה יש שלושה פרעים, שפרעה הזה שזמן צרה ממנו היה בליל פסח, גדעון ומדיין, כל הסיפור שהוא יצא למחנה מדיין הלך להילחם בהם, זה היה בליל פסח היה. הוא קרא בליל הסדר, אביו קרא לו את כל ההגדה של פסח ועובד עמוד הזרה היה. אמר, מה ככה, כאילו שלך עושה ניסים נפלאות, ככה אוהב את ישראל, והיה פה נפלאותה, אשר סיפרו אבותינו. מה שואלת, מה זה כתוב בפסוק, והיה פה נפלאותה? ולא היה פסח, ואביו היה מספר לו. אז הוא עשה ניסיון עם הגיזה. גיזה עם גשם על כל האדמה, ורק בגיזה לא ירד. וברגע השנייה עשה הפוך, שעל הגיזה ירד גשם, ועל האדמה יהיה יבש. ניסה רעה שככה עשה לו אותו ספרקו, ואמר לך בכוחך זה בו שעשה את ישראל. הושיע את ישראל, ולפסח עליו. חנניה, מישאל ועזריה, שאנחנו מזכירים אותם, רבותיי בסליחות, שאומרים, יענה, וחנניה, מישאל ועזריה, ולא עשו לו רק לכיתה, זה בפסח היה. וזרק אותם לכישן האש, פסח היה. החשברו שרשע, זה מיוטעים לא מזמן, לפני 4 שבועות, קראנו עליו. שהבעילה הוא נדדה שנת המלך אל פסח היה. בכל זאת ודור, הניסים והנפלאות שהיו עם אבותינו, זה אל פסח. עליהם הזה רבותיי מסוגל, מסוגל מאוד בניסים ונפלאות. והם בלתי כותב, אדם יסתדל לקרוא את ההגדה בכל רם. עכשיו ההגדה לא אחד יקרא והשאר ככה יעמדו כמו פסלים מולו, לא צודק. כולנו יצאנו ממצרים, נותנים לנשים, לילדים, כל אחד קטע, פסוק. למה עשו בהגדה פסוקים, פסוקים, כל ההגדה פסוקים, פסוקים. הבעל הבית מתחיל, אחרי זה אחריו, 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 אחד אחרי השני, שכל אחד יקיים בעצמו את המצווה גם. וכתוב שיקראו בכל רם, מי שקורא בכל רם, מבטל מעל עצמו גזרות קשות ורעות. ההגדה לקרוא אותה, אבל לא צריך לצעוק לאיש עד ירושלים, נשמע, מספיק, נשמע מהשכנים. צריך את כל העיר והפוך. קרא בקול רם, אבל לקרוא בקול רם ישמח לשעת אמירת ההגדה, או עם מעלה גדולה. וזה סימן לכל השנה, הלילה הזאת סימן היא לכל השנה. ולכן, דושים בגדים הכי יקרים, תכשיטים שיש בבית בכספת, אבל את החשמל לנתק לפני שבת לברית של הכספת. עושים שם כל התכשיטים, כל הכלי זהב שיש לו לאדם, נשים לו על השולחן, כיסאות הכי מפוארות, מפות הכי יקרות, כל מה שיש לו, ויסס ושמח. למה כתוב רבותיי במדרש? הלילה הזאת, ליל פסח, היא מקבילה לליל תשעה באב. ואותו לילה שיחול פסח, אותו לילה חל תשעה באב, אותה שנה. עכשיו הלילה, השנה חל פסח בשבת, שעה ואב, בעזרת השם, יחד השנה. שעה ואב יוצא ליל שבת. השנה גם יוצא ליל שבת. אז זה למה זה? בגמרא כתוב, היה פה עונש. על הפסוק, גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה. מה זה גלתה יהודה מעוני? בגלל שביטלו לחם עוני, כך אומרת הגמרא. גלתה יהודה, לאחה, מתחיל, לאחה יש רבה דה דה רבת יעם, הייתה כאלמנה. אבל זה לא יותר מה הייתה למה. פחות תזכה בלילה בנימה תהליכיה, אין המלחם קורא על הכל, היה בתגובה, היו דעתי עובדים. פסוק ג' גלתה, עובד את יעד זה. גלתה יהודה מעוני, ומרוב עבודה. איזה יהודה מעוני, לא עוני? אומרת הגמרא, למה גלתה יהודה? שלא אכלו מצה בפסח. גלתה יהודה מעוני. שלא אכלו להם עוני, הם נחמה עניין, ואכלו אבטל המרה במצרים. ביטלו את אכילת המצה, וכן תראו את זוהר הקדוש כותב, מי שאוכל מצה, היא נקראת מכנה להספתה, מכנה למנותה. במצה יש לחם של האמונה, שנוטע בלב האדם אמונה בקדוש ברוך הוא. ובמצה יש דבר שהיא הספתה, רפואה. האדם מתרפא, אז יש לו חולאים, יש לו מידות רעות, כל מה שיש לו, יאכל המצה, המצה מרפאת אותו את האדם. אז גם אתה יודע מעוני בגלל שביטלות. ולכן, המדרש אומר אחר כך, פסוק אחר, שביעני במרורים, הרבני לענה. שביעני במרורים, זה לפתח שאוכלים מרור. הרבני לענה, אותו לילה חנתי שם יד. אז כשלא עושים את הראש של מקום, מתאבדים על חורבן את המקדש. כל דור שלא נבנה את המקדש בימיו, כאילו נהרה בימיו. אבל אם בפסח שמחים כהוגן, אז תשעה באב לא בוכים. זה לעומת זה, רבותיי, זה מוזניים, שזה עולה ויורד. אנחנו רוצים שתשעה באב יתהפך בשנה בעזרת השם, בצצון ושמחה. אז בואו רבותיי, נשמח בערב סדר. ולשמוח, רבותיי, זה לא חוכמה כשהכל בסדר והכל תקין. כשאדם יש לו ניסיון שלא נבוא לזה ניסיון. יש לו צער, יש לו מי שמפעל אותו, יש לו איזה עוכמת נפש. יש לו איזה לחץ, יש לו איזה כאב. הוא מתגבר על זה, ומראה פנים שמחות, וגם בליבו מגרש את הדאגה. מה אתה דואג מחר לבוא משיח, מה אנחנו נדאג? מה יש לנו עוד לדאוג? מה יש לנו עוד לדאוג? אתם יודעים מה כתוב? כתוב, בפועל היה יקשו בירושלים, יש איזה ערוץ של רדיו של חרדים שם כל הנשמה. אז קראו לי, שאלו אותי מה זה, מה יהיה, מה אתם דואגים? כתוב בפסוק בדברי עצר, אמרה מידה במסכת סוכה, והקימונו עליו שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם. איך אומרת הגמרא על הפסוק הזה? מה שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם? ושבעה הגמרא, שמשיח תתקנו כשיבוא, הרי הוא יבוא כל הרובים בטע, במלך. יבוא איתו שבעה רועים ושמונה נסיכי אדם. מי אלה? אמרה מונה אותם. אדם שמתושל, אדם הראשון יצא כפיו של הקדוש ברוך הוא. די אלוהי מעט המכפלה, חברון וירים וקרב וירים ולהשחיתו. יבוא אדם הראשון, יקום משם. שת מתושל, ואחר כך יבוא איתו חנוך, ומצד שני יבוא איתו דוד המלך, ואחרי זה שמונה נסיכי אדם, וזה הגמרא, אותם, מזכירה אותם אחד אחד. שם בצד השני יבוא אברהם, יעקב, משה רבנו. וזה עוד פעם, אדם שת מתושלח, אברהם, יעקב, משה. משה רבנו יבוא איתו, אברהם רבינו ויעקב רבינו. אחרי זה, זה עם המשיח. אחר כך, השמונה נסיכי אדם. שמונה נסיכי אדם, זה הגמרא, ישעיה, צפניה, מיכה, ואחרי זה יש לנו שם את שאול המלך והמלך הראשון של ישראל, בכתבו, במורכבות, שמואל הנביא, שהוא משך את דוד המלך, דוד, אליהו, משיח. שבעה ושמונה, כמה יהיו 15? מי חסר? יצחק אבינו חסר פה. כן, אמר אברהם, יעקב, משה. תורה שואלת ויצחק לאחד הלך, הוא הולך להציל אותנו מגיהנם, לבוא השטן יגיד, רגע, זה הסעבון, זה הסעבון, הוא משתו בשימה. ולא מחכים שם את הרשימה, לא נמחק את העולם. הולך יצחק אבינו לצל הקדוש ברוך הוא, מתקוטט עם השטן, ואומר סניגורי על ישראל, קורע את כל גזרות קשות ורעות, את כל שטרי חובותינו קורע. אז מה אתה דואג את זה לסדר? איזה יצחק אבינו, אתה לא מאמין לו? הוא העורך דין שלנו, הוא הפרקליט, הוא הולך שם לסדר את העניינים בשבילנו, לא צריך לא עורך דין ולא רואה חשבון ולא איזה מישהו ולא אפילו לא רב שילך להתפלל בשבילנו. יצחק אבינו לכבודו מעצמו. עכשיו תשמעו רבותי דבר פרק, זה אמרתי להם את זה, אתמול מתרענו הודיעו טלפונים, כעסו כולם, אבל שיחסו. הרד"ק שם במקום כותב, הרד"ק היה מפרש הגדול, זה היה אחד מגדולי הרבנים בספרד, רבותיי, זה באותו דור של תקופת הרמב"ם, רבנו דוד קמחי, פשט תיבות רד"ק. כותב, מה עושים אלה השבעה? שמע, המשיח, מה הוא צריך להביא איתו פומליה? מפה אתה אומר מימין, משמאל, אדם, שט, מתושלח. מכאן ואברהם, יעקב, משה. ועלה אחר כך צפניה, זכריה, וישעיה הנביא, שאול, שמואל. ואמרנו, אליהו דוד משיח. מה אלה? אומר, תדע, אלה שרי ממשלת המשיח. שרים, השרים של הממשלה, של המשיח, זה שרים. כל אחד ממונה על איזה תיק. אלה השרים. אז הוא שרים, הוא קואליציות. ולא בחירה ישירה, ומשאל עם, משאל בטיח, אין משאל עם עם כלום. לבוא המשיח איתו יש ממשלה מורכבת מראש. ואנחנו לא מתחרים, אתם יכולים לתאר את אליה פה, אם אליך משיח ביום שהוא יבוא. ביום שהוא יבוא, זה לא מחכים עד שאחר כך יבנה את המקדש וגוג ומגוג, אחרי זה. והתחיית המתים, הם יבואו איתו. כך כותב הרד"ק, אף אחד לא חולק על זה. הרמב"ן כותב שזה יהיה בסמוך לביאת המשיח. מחלים המשיח עצמו. בזוהר הקדוש כתוב, כשמשיח תתקנו יבוא, יעבור מקבר רחל. יעבור משם, לפני שיבוא לירושלים. ותצא רחל אמנו מהקבר, ותנחבק אותו ותנשק אותו. וזה שכתוב בבכי יבואו ותחנונים אוריהם, בזכות הבכי של אם הילד שהיא רחל, שנאמר עליה רחל מבכה על בניה, יבוא משיח. אך כן, אדם אם יזכור את הדברים האלה, ישים נגד עיניו בליל הסדר, גם אם חס ושלום יש לו צרות ויש לו דאגות, מה שיש לו, לשמוח. הנה, אך מאמינים בני מאמינים, ורבותי, תאמינו לי שלא נשאר הרבה זמן. לא נשאר הרבה זמן, לפי כל המהפכים שאנחנו רואים, כל השינויים שיש, לא, אין הרבה זמן. זה עוד רגע קט, רגע קצות אמר בסיך, ורחמים גדולים על קפצה, כן צריך להיות שמח. אבל האמת, שיש בליל הסדר, זוכרים את החורבן. כתוב שאוכלים ביצה בליל הסדר. הביצה היא זכר לקורבן חגיגה. יש אוכלים את הביצה בתוך הסעודה מיד אחרי שאוכלים מצה ומרור. ככה המנהג. יש נוהגים לאכול את הביצה בהגדה. ואני רוצה להזכיר, אולי בהזדמנות הזאת, כמה דברים לגבי הסדר ממחר, מהערב או ממחר בבוקר. צריכים לנקות את כל המקומות ולבדוק טוב, להכין את כל המקומות. הירקותים, התיקים, הארונות, המחסנים, אבל לא חייב מקום שאתה יודע, למשל, ששם אין חמץ בכלל. אתה לא חייב, אתה צריך לעשות רק בדיקה כללית. למה? כי שמר אולי, למשל, אדם יש לו מחסן רהיטים. מחסן מוצרי חשמל, הוא מוכר מוצרי חשמל. אז הוא יגיד, אני אין לי פה חמץ, אבל אולי, 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 אי פעם נכנס הפועל, נכנס קליין, נכנס תעתה, והיה בידך איזה חתיכת, מה זה סרטן, איך אתה יודע? איזה חתיכת ופלי, חתיכת חמץ, בקור בירה, משהו, נשאר שם. תיכנס, תבדוק, רק תעשה ככה. רואים, תסתכל רגע. עכשיו, יש כמה שורות, תגיד, אני צריך לפרק, רוצים את כל הריתים מהמחסן. לא, בהלכה כתוב רק שורה ראשונה ושנייה, תסתכל. שהיד מגע. אני חושב שהיד לא מגיע, לא? עכשיו אדם, קבלן יש לו בלוקים, ואז הוא צריך להזיז את כל הבלוקים להזיז ולהחזיר. אדם יש לו סוחר ספרים, כל יש לו מחסן שלם של ספרים. הוא מסתכל רק בשורה הראשונה והשנייה, אם יש שם, אני לא. אז אדם בבית, שתדעת, המכונית רוצה לא לשכוח את המכונית. זה מקור, מקור, מקור חמץ. לקחת את השואף הבק, אבל רבותיי, לא תשכחו, הוא היה אחד פעם שנה אחת בא אליי, הוא עשה עם השואף הבק את כל החמץ שבבית, וכל החמץ בא לעותו השואף, מי זה השואף הבק? זה השטן? מה אתה חושב? זה התנין של משה רבנו שבלע את המתוק? מה אתה? אתה שואף הבק אחרי זה תפתח, העיקר חסר מייצר, תזרוק בזה כי את ההשפעה. המכונית צריך לנקות אותה טוב טוב. כל החורים והסדקים וכל הדברים האלה. עכשיו, מחר בלילה, מחר בלילה בעזרת השם. זה לילה קדושה מאוד, תדעו לב יודלת, לב יודלת. הוא נולד הרמב״ם בלילה, תדעו הרמב״ם עליו השלום נולד ביום הזה. לב יודלת, מה כתוב, אתם יודעים מה כתוב בזוהר הקדוש, על המשנה, אור לארבעה עשר פותקים את החמץ לאור הנר. היצר הרע, רק אל תגידו שהוא לא ישמע. יצר הרע מתבהר, מתבהר. בביאו חמץ. רבי יוסף חיים אומר, אדם יכול לטבול במקווה ומחר אשלם. לא יכול, משחת איתו ידיים. לפני ביאו חמץ, הולכים כלי, נותנים ידיים בלי ברכה. זה שנהיה קדוש וטהור, אתה בא לעשות מעשה נפלא מאוד. כל העולמות למעלה מחכים לראות מה אנחנו עושים. אתם יודעים מה זה? אם בן אדם עכשיו ידבר לפני 100 איש, לפני 1,000 איש, הוא כמה מתרגש, כמה מתכונן. אדם מדבר באיזה תחנה שומעים אותו 10,000 איש, 100,000 איש. אם רואים אותו מיליון אנשים, עכשיו מה זה מיליון? כל העולמות העליונים רואים אותנו שאנחנו באים לבדוק את החמץ. לכן ייקח איתו בצלחת מעט מלח וסגולה לקיום בשנה הבאה גם נזכה לזה. וכעיסו סכין, זה משהו חד, מכשיר חד, שבחורים מסדקים יזוג טוב. אפילו לפעמים אתה רוצה את הציר של הדלת. החור הזה שיש במפתן, שם לפעמים נכנס איזה כסם, כיסים, אוכלים איזה ופלה, איזה משהו נכנס שם. כל המקומות האלה, לבדוק עם נר. לקחת נר דק, לא שעבה, לא כלום. המכונית, מקומות אחרים שאי אפשר נר, אז אפשר עם פנס. אבל פנס, שוב, לא פנס גדול שהאור לא יכול לחזור לכל הפינות. פנס, אם יהיה יותר קטן, פנס כיס כזה, שיכול להיכנס לכל מקום, שיכול לראות היטב. אז יברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שקידשנו במצוותיו וציוונו על ביאור חמץ. ואז יבדוק, לא ידבר. יבדוק היטב את כל החדרים, כל המחסנים, כל המקומות. גמר, יש ביטול. לא עמוד יש נגיד את הביטול. כל חמירה נהייתה ברשותי דרך הזיתה. הוא לא בעתה, לפתיר להפקר כפדה, שלוש פעמים. לכן יש תפילה, מי שיכול, יש בהגדו של פסח תפילה, אני אומר אותה בלילה. כל החמיץ משעה הזו צריך להיות שמור ובמקום אחד. עכשיו רבותיי, דבר נוסף, לא לשכוח למכור חמץ. מכירת חמץ היא חובה. למה? לפעמים יש לאדם בבית תרופות, יש לו משקאות, יש לו מזון שמכיר חמץ. לפעמים קורה שבאיזה חור שהוא לא הגיע אליו ולא עליו בדעתו, פתאום נמצא שם חמץ בפסח. כל רגע ורגע עובר בל ייראה ובל ימצא. מכרת את החמץ, ובמכירה אנחנו אומרים החמץ בכל מקום שהוא נמצא, יצא את החמץ. פה מכרו את החמץ? יש עוד? אפשר למכור? יש אחד? אין כבר? מי שירצה אחרי השיעור זה נדר אצלי, אפשר למכור. אני קורא לכם את זה בירושלים, יש ערבי יותר מעוזר שם. למהדרין. יש ערבי אחד היום, הביא אותו הרבנים, שאלו אותו, אמא שלו לא ערבייה, לא יהודיה אולי, סבתא שלו, אמא של סבתא שלו, אמר, לא, לא, הוא ערבי כשר למהדרין, למהדרין. כשר עם משהו. ושם יש ערבי יותר, והערבי של ירושלים הוא יותר טוב, משיח יבוא יותר מהר. אז רבותיי, זה הסדר, ומחר כך בלילה, למחרת בבוקר, לשרוף את החמץ. אדם נגיד יוצא לעבודה, הוא צריך בשש, בשבע, לשרוף בשש, בשבע. לשרוף, ויש לי את החמץ. אחרי ששורף צריך להגיד ביטול. אם לא אמר ביטול, יש עשי בעיה, שלא עבור עבירה דאורייתא. אז נגיד ביטול, כל חמירה נהיקה בשותי, תחזיתה אותה, חזיתה, ויעבדה אותה, ויעבדה, לפתיר לרקע פרדה. והזכרנו את זה בשבת, אני חוזר ומזכיר עכשיו, לאלה שלא היו בשבת קודש. אם יש לאדם איזה קרוב משפחה, אמא, דודה, או שכן, או איזה מישהו שיודע שהוא לא יודע לבדוק, לא יודע לבטל, תגיד לו בטלפון, תגיד לו פנים אל פנים, תרשב לי לבטל בשבילך את החמץ. תבטל לו, ככה שלא יעבור עבירה. אולי יש אצלו באיזה חור, מאחורי הבנת לו, אתה יודע איזה כזה חמץ, למה יעבור עבירה מהתורה? ככה אתה מבטל בשבילו, אתה מזכה אותו. עכשיו, ביום ערב פסח, אנחנו לא אוכלים, אוכלים מצה, אסור לאכול בערב פסח. אסור לאכול מצות. אוכלים כל מיני מאכלים אחרים. פירות, ירקות, בשר, לחם כבר אסור לאכול. משעה 9:27, או נגיד סביבות 9:30, אסור לאכול חמץ. ועד סביבות 10:11 צריך לשרוף את החמץ. יש זמנים אחרים, זה של אשכנזים, אנחנו הספרדים עושים חשבון אחר. וכאן מן התשע, הכי טוב, 9:25, 5 דקות לפני 9:30, להפסיק לאכול חמץ. אחרי זה, 10:11, 10:45, לשרוף כבר את החמץ. ואז מותר לאכול רק דברים כשרים נוטרליים, לא מצה ולא מרור, גם יין לא שותים בערב פסח, כדי שישתה בלילה לתיאבון. עכשיו, מותר לאכול עד סביבות 3 אחרי הצהריים, לאכול ארוחה. אחרי 3 צריך להפסיק לאכול כדי שיהיה לו תיאבון בלילה. עכשיו, מחר בדיקת חמץ, אני רוצה להזכיר מתי השעה של בדיקת חמץ. מחר בלילה בעזרת השם, מתפללים מנחה, מתפללים ערבית, כדי לאכול ערבית אפילו ב-7, 7:10, 7:15, ב-7:30 זה זמן בדיקת חמץ. צריך לא לומדים ולא עובדים ולא אוכלים, אסור לעשות כלום עד שיבדוק את החמץ. שמא ישכח, כך גזרו חכמים. אדם שנתקע בדרך, בפקק או באיזה מקום, יכול להגיד לאשתו שתתחיל לבדוק. היא לא יכולה, או שהוא יגיע, הוא אנוס. אז הוא כשהוא יגיע הביתה, מיד יבדוק. אם הוא לא נמצא בלילה, אדם שעובד משמרת בלילה בבית חולים, מכיר הקודי כזה. כלומר, לא תמנה את הבן שלך או את אשתך, שהם בשעה 7:30 יברכו ויבדקו את החמץ בחמץ. אז זה יוצא ידי חובה. עכשיו, ביום ערב פסח, אני חוזר לערב פסח, לא אוכלים משעה 3:30 לא אוכלים, אבל פירות, פרי רוצה לאכול מותר, איזו עוקייה כשבא לפסח מותר, תראה, ישבור את הרעב שלו. והערב, מבעוד יום, רבותיי, כבר ב-6 להכין את השולחן, לא להשאיר את זה לרגע האחרון, משעה 6 להכין את השולחן, עם הקערה, עם השעה ועם המצות, וגם זה שבת, נכנסת שבת, וגם שבת וגם חג, זה כפור וכופה, צריכים להיות שמח, שמח, שמחה, שמחה. מדליקים נרות, מדקת נרות, מברכים אלה שנוהגים לברך שהחיינו יברכו, אלה שלא נוהגים לברך לא יברכו. יש נהגות, היו מחוץ לארץ, לברך שהחיינו בחג. מברכים בנרות, אשר קידשנו במצוותיו הציוונו, להדליק נר של יום טוב ושל שבת. גם שבת, גם יום טוב. שבת ויום טוב. נר של שבת ושל יום טוב. ובזה, אחרי זה, מכינים עצמם לקראת החג, כמו שאמרנו, לא מתעכבים בבית הכנסת, צריך להזדרז, להתגונן. עכשיו, את הסדר, את הקידוש, אסור להתחיל לפני 7:30. מי שמתפלל עניין ראשון ב-6, או בזה עושים עניינים, תדעו שאסור לו להתחיל את הקידוש לפני 7:30 בלילה. כי 4 כוסות וכל המצוות של ליל הסדר חייבות להיעשות בלילה, ולא בשעה של בין 4 או של בין השם השעות, אלא רק מ-7:30 והלאה. עכשיו כמובן גם לא להתעכב, גם לא לאחר יותר מדי, כתוב בהלכה שלא ישנו התינוקות. עכשיו יש מצווה שישנו כולם בצהריים. מואבי היה הולך עם מקל בצהריים בערב פסח, היה מרפיץ על הדלתות ככה לאיים על הילדים, כולם לישון. בערב פסח חייבים לישון, שישנו כולם איזה שעתיים. שנו שעתיים, יהיה להם כוח בליל הסדר, להיות ערים, לספר ביציאת מצרים, לשמוע אגדה. מצווה גדולה זה מצוות עשה כל רגע ורגע. אז גם המבוגרים שישנו, ויבואו באפיסת כוחות בליל הסדר, מה עשינו? כל העבודה עובדים את העבודה הזאת, חודש שלם, עד להגיע לליל הסדר. מגיע לליל הסדר, יציאת נשמה, מה עשינו? הפסקה. נכון, עדיין, גמרנו. עושות קל אדום עד שעה כמונית עובדים, יותר לא, מהצהריים מתחיל מנוחה. שינוחו, יבואו לקראת החג, שמחים, שלבים, שקטים, רגועים, לא ריצות של הרגע האחרון. זה מאוד חשוב רבותיי, לקבל את השבת, לקבל את החג, בשמחה, במטרוע. עכשיו, נחזור, יש רבותיי, ואז כתוב 4 בנים, דברי תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תן, אחד שאין לו יודע לשפוט. ארבעה בנים, כתוב אחד חכם, האמת שכל ליל הסדר תדעו, בא להזכיר לנו את הגלות ואת הגאונה. כשיש גלות, כנגדה יש גאונה. הגלות הראשונה הייתה אחרי מצרים, הייתה גלות בבל. הרי ידוע במדרש שמשה רבנו סרב לקדוש ברוך הוא, מי שיקרא את פרשת שמות, וטוב בליל הסדר שיש זמן לקרוא גם פרשת בו, פרשת שמות, פרשת בשלח, אם מפרשים, כל זה מצווה בליל הסדר. כי אתה קורא מה היה התהליך שם במצרים. משה רבנו מסרב לקדוש ברוך הוא 8 פעמים. 8 פעמים. הוא אומר לו, תלך, אני אשלח אותך, אך הוא אומר, כל פעם הוא אומר טענה אחרת. פעם שלח נביא תשלח, פעם הוא אומר, לא יאמינו לי, פעם הוא אומר, אין עבודה קשה, פעם הוא אומר, אני כבד פה, כבד לשון, כל פעם היה לו תירוץ אחר. מה קורה פה? מי שקורא את הפרשה לא מבין. איך משה רבנו מסרב? רבותיי, משה רבנו ידע, הוא נהיה פיקוח עם הקדוש ברוך הוא, האם יהיה גלות אחרי זה או לא יהיה גלות? האם זו גאולה סופית? הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, זה לא גאולה סופית. ואז הוא אומר, בסדר, שלח, נביא תשלח. יש לך את המשיח, אתה יודע מה, תשקיע אותם פה עד שתחליט שהמשיח צריך לבוא, אז ייגמר הכל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אז הוא אומר לו, אהיה אשר אהיה, אנוכי הייתי עימם בצרה זו, אנוכי אהיה עימם בצרה אחרת. כמו שכתוב, עמו אנוכי בצרה, עכשיו הקדוש ברוך הוא איתנו. ואם הקדוש ברוך הוא עזב אותנו, חס ושלום. כלי התקשורת, אלה מבלבלים את העם, העם מתבלבל, העם מואש, העם מדוכא, הם מדוכאים, עושים אותנו מדוכאים, העם לא מדוכאים. אנחנו יודעים שהשם איתנו והוא משגיח עלינו, שיעשה איתנו לטובה, אנחנו צריכים לתקן את מעשינו, נגאל. אז רבותיי, זה הסדרה שבליל הסדר אנחנו מזכירים את הדברים. למשל אוכלים ביצה, אמרנו אוכלים ביצה, הביצה הזאת. אז למה דיברנו על אוכל? הרי אסור לאכול כדי שיוכל מצה לתיאבון, לערב פסח. אבל נוהגים לאכול ביצה בתוך הסעודה. יש אנשים אומרים, תראה, אני מתחיל את הסדר בסביבות שעה 8, נכון? אני מתחיל לקרוא את שיטות הכוס הראשונה, לאוכל את הכרפס, מתחיל לקרוא את האגדה, וזה נמשך עד 10, שעתיים, אגדה. סביר, ציפורים, אגדות, מעשיות, מדרשים, הרי אדם בעיר. בסוף בעשר מגיע למצא, מתחיל לאכול בכמויות, מצא צריך לאכול שתי כזיתות, תחת צריך לאכול את המרות, לאכול את הכורך עם המרות, פעם הוא אוכל את הביצה, פעם מביאים את הארוחה, כבר יש לך לאכול, ועוד יש אפיקומן. ומה יהיה? אז הוא אומר, תראה, אני רוצה לאכול משהו לפניכם, אז יש נוהגים, יש נוהגים, לאכול את הביצה, בשעת בקריאת ההגדה. אבל יש לנו בעיה, שאם נאכל את הביצה אז, בבת אחת, צריך לברך בורא נחשות. ויש בעיה לברך בורא נחשות, כי אנחנו מברכים בורא פרי האדמה על הכרפס. כשעובדים את הכרפס, מברכים עליו בורא פרי האדמה. פותרים את המרור שיבוא אחר כך לתוך הסעודה. ואם אתה תברך נחשות, ייכנס לספק. לכן, יש מתחכמים, אוכלים את הביצה, לוקחים את הביצה, זאת אומרת, הביצה לא חייבת להיאחר רק בתוך הסעודה. הביצה יכולה שתאחר בתחילת ההגדה. אבל שליש, 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 כל 10 דקות שליש. ואומרים עליה זכר וקורבן חגיגה. שלא יהיה כזית בבת אחת, ואז הוא יתחייב בבריקת בורא נפשות. ככה לא ייכנס בבריקת בורא נפשות. עכשיו, אמרנו שיש 4 בנים, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאני יודע לשאול. משה רבנו שאל, יש גלויות? אמר, יש גלויות. בבל, מדי, יוון ואדום. בבל זה היה בזמן החורבן שלוחת אצל הרשע. מדי זה המן הרשע, מה שמו וזכרו. אחר כך היה יוון, זה בזמן חנוכה, ואדום זה עכשיו אדום. זה גם גלות, אדום, יש כמה פירושים מה זה אדום. כפירה זה אדום, אדום זה עבודה זרה, אדום זה עריות, אדום זה כל השחיתות שיש בעולם היום. אדום זה הכסף, נקרא אדומים, הממון, שאנשים שקועים כל יום בממון, בכסף, בעסקים, וזה גוזל לאדם את השלווה, את השמחה. הרי הכסף לכאורה נברא בשביל לשמח את האדם. מה קורה? בן אדם עובד ומרוויח את הכסף, הוא עצוב בגלל הכסף. אז מה עשית? יותר טוב שלא היה הממון, בשביל מה בא הממון להחזיר את האדם ולשמחו? האדם הופך להיות הערבת של נכסיו, במקום שהנכסים יהיו העבדים שלו. עכשיו, החכם זה בבל, בבל היו חכמים גדולים, דניאל, חנניה, מישאל מעזריה, מרדכי היהודי, עזרא הסופר, יהושע כהן גדול, שמעון הצדיק, כל אלה היו בבבל, בגלות בבל, שגלו בזמן יהויכין, מלך יהודה, חרש והמסגר, זה אחד חכם. אחד רשע, או מה שמו איזה רשע, והיה כמור, זה הפרסי הזה, המן רשע, מה שמו, זה מדי המן, אף פעם לא אומרים המן לבד, המן הרשע, פעם אתה לא רואה המן, המן הרשע, הוא שמו רשע, זה אחד רשע, זה הגלות השנייה, אנחנו רומזים בלב הסדר. ואחד תם, אף היה עוד גלות, יוון, זה לפי סדר הלך, יוון בזמן שבנו בית שני, באו היוונים ותימו את השמנים, תימו את המקדש, 3 שנים הייתה מלחמה. ומי עמד נגדם? מתתיהו שנקרא תם. למה תם? 7 אנשים נלחמים נגד אימפריה של 500,000 חיילים. שמעת דבר כזה? מה זה? איפה יש דבר כזה? בהיסטוריה לא היה. אבל הוא צעק וניף את נס המרד ואמר מי לשם אליי? והעובדה שהוא ניצח. זה מתתיהו תם. ואחר כך, ואחד שאינו יודע לשאול, זה אנחנו לא יודעים מה לעשות. פעם עושים הסכם עם זה, פעם עושים הסכם עם השם, פעם חברים של אמריקה, פעם היה, אתם זוכרים, היה אחד באירופה, משוגע אחד, דה גול קראו לו, נשיא צרפת. הוא חשב את עצמו שהוא המדינאי מספר אחד בעולם, היו ידידים שלו, זה הפרץ מעוז, מי היה חבר שלו? אחר כך בגד בהם הצרפתי הזה, אמר, אין, יהודים זה עם גאה, הוא צריך לדבר פעם לפני איזה חבר ששת הימים בדיוק, אמר, יהודים עם גאה, עם זה, זה היה חבר של היהודים. היתיר אמברגו על הנשק. מהלך זה, כל פעם מחליפים אחר. שאין על אדם לשאול, אבל לא יודע אם הסיבה היא שעזרנו את הקדוש ברוך הוא. עד שחוננו, חוננו השם, חוננו, כי רק שרענו בוז. עם צריכים פעלה הקדוש ברוך הוא, בגלל שפגענו בקדוש ברוך הוא. אז כל פעם אנחנו מחפשים, כמו שאומר הנביא, אתה זורך על המשענת הקנה על הצוץ הזה המצרים, זה שאינו יודע לשם. ואם אנחנו נדע, נחזור לקדוש ברוך הוא. רבותיי, הזכרנו ליל הסדר, אתם יודעים, בליל הסדר יש ארבעה כוסות. מה, אם נשב לספר על כל דבר ודבר בסדר, מדהים, איזה שמחה. הזכרנו מקודם את הזוהר. בזוהר הקדוש כתוב, יש זוהר שצריך לקרוא אותו בליל הסדר לפני שמתחילים את ההגדה. אחרי שאוכלים את הכרפס, יש זוהר בפרשת בו, והוא מועתק בהגדה. פיקודה בתר דה לספרה ושמחה ליציאת מצרים. ואז מספר הזוהר שכל מי אומר רבי שמעון, כל מי שיושב הלילה הזאת ומספר ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא מכתיב אותו כתרים, הוא נרשם בספר זיכרון לפני הקדוש ברוך הוא, ובאים המלאכים לפני הקדוש ברוך הוא ואותו לילה להגיד שבע, ואומר להם לא, אתם לא יודעים להגיד שבע, תרדו לבתים של היהודים של ישראל עכשיו בשעה הזאת ותראו איך הם יש, מה הם עושים. ואז יורדים במלאכים כיתות כיתות, אם היינו רואים, היינו נדהמים. שזה צריך את הבית לפאר וקשה. ברוך הבא, ברוך הבא מלך המשיח, ברוך הבא המלאכים, תגידו, יבוא המשיח, יבוא לבד, בלי שנגיד לו ברוך הבא. המשיח לא מחכה שנכתוב לו ברוך הבא, ונעשה לו גם קוראים. הוא יבוא לבד. אבל המלאכים באים לשמוע מה אתה עושה בליל הסדר, על מה אתה משוחח שם ביד השולחן. לכן צריך להיזהר, לא לדבר דברים בטלים בליל הסדר. רק קודש, או שעת רצון, ואיך שהאדם מתנהג אותו לילה, כך יתנהגו איתו כל השנה. אז ליל הסדר, יושבים שם המלאכים, ותתארו לכם מה כתוב ארבע הכוסות האלה. הכוס הראשונה אנחנו אומרים אותה על הקידוש. הכוס הראשונה אומרים רבותינו בא כנגד העולם הזה. שהעולם הזה צריך קידוש. העולם הזה הוא חול. חולין, יותר מדי חול יש. צריך לקדש את כל הדברים. למה נברא הדפוס בעולם? שיפיסו ספרים. למה נברא המחשב? שהכניסו שם תורה. אבל לעבודותינו, רוב המחשבים הולכים לדברים בטלים. וכן, למה נברא הווידאו וכל המכשירים שיש היום, כל הטלקומינציה הזאת? זה בשביל שיקל עלינו בעסק התורה, אבל מנצלים את זה לדברים שליליים. צריך לקדש כל דבר, שיהיה קודש, לא יהיה חול. וכן עושים קידוש, כוס ראשונה, קידוש, שהעולם הזה צריך לקדש אותו. אחר כך באה כוס שנייה בסוף ההגדה. אמנם לבעל הבית מוזגים כוס שנייה כדי שהתינוקות ישאלו. ואחר כך הוא מרים את הכוס כשהוא אומר, והיא שם לאבותינו ולנו, צריך לעשות את המצות ולהרים את הכוס. כוס הזאת כנגד מה באה, רבותיי? כנגד מלך המשיח. ימי המשיח, אם יבוא המשיח מחר, זה כוס שנייה. והם מברכים עליה, מה מברכים בסוף? אשר גאלנו וגאל את אבותינו. כן, השם אלוקנו, הגענו למועדים לתקנים, מבאים לקטן לשלום שמחים בבניין עירך, ססים בעבוד הדרך, ונוכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, שיגיע אדמה מרקיר מזבחה לרצון, ברוך אתה השם גאל ישראל. רבותיי, תראו שזו הברכה, לא תגידו שלא אמרתי לכם, זו הברכה שנברך, שנברך כשנראה את המשיח. כשנראה את המשיח צריך לברך כמה ברכות. קודם כל ברכה, ברוך אתה השם גאל ישראל. אחר כך שהחיינו, ברוך אתה השם וקרבך העולם שהחיינו וקיימנו הגענו לזמן הזה. אחר כך המשיח הוא מלך, אז יש ברכה, מלך ישראל, מי שרואים מלך ישראל, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שחנק מכבודו ליראיו. הרי המשיח הוא גם תמיד חכם, הוא רב גדול בישראל, ברוך אתה השם, מי שרואה רב גדול בישראל, מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שחנק מחוכמתו ליראיו. צריך עוד כמה ברכות יש. עכשיו בואו איתו, אז אמרנו מקודם, מסכת סוכה כתוב, משה רבנו, אברהם אבינו, יעקב אבינו, אדם הראשון, כל אותם הצדיקים האלה, מה, אנחנו לא נברך עליהם? בטח שצריך לברך עליהם. אז זה המעלה, מעלה של זה כוס שנייה. כוס שלישית, רבותיי, ברכת המזון. ברכת המזון. ברכת המזון ידוע היא כנגד תחיית המתים. אכן, לא יבוא ולא יגיע בר מינן שנפטר אדם בישראל. יש ברכת המזון מיוחדת בסידור לאבלים בר מינן. זו למה? כי תחיית המתים קשורים, יש להם קשר עם ברכת המזון. המתים כשיקומו, הקדוש ברוך הוא ייתן להם טל שיסבעו ממנו, וכשיקומו יברכו ברכת המזון. לכן, כשאדם לא עלינו נפטר לו איזה מת, אז הוא לא מברך ברכת המזון הרגיל. אין ברכת המזון עם נחמה, שם בסוף הם הלכו בדלית נשיחה, לא עלינו, שלא יצטרכו עם ישראל יותר, שם נחם אשר אלוקנו את אבלי ציון וכו'. וחתימה בכלל שונה מהחתימה שלנו, ובלי הרחמן וכל התפילות שיש אחר כך. בליל הסדר, ברכת המזון, אנחנו מחזיקים כוס כנגד תחיית המתים. תחיית המתים, המתים יקחו כוסות ויברכו עליהם על היין. זה כוס אישי. אחר כך אומרים הליל הגדול, נכון? ובאה כוס אחרונה, כנגד מי הכוס האחרונה הזאת, רבותיי? כנגד עולם הבא, עולם הבא, צדיקים יושבים בעטרותיהם וראשיהם ונהנים מזיו השכינה. וכך מגיעים לאפיקומן. הרבותיי, האפיקומן מעלתו גדולה מאוד, תיזהר לא להתנוצץ ולא לזלזל באפיקומן. פעמים שגונבים אותו, מחזיקים אותו, שמים אותו במקומות לא... צריך להזהיר את הילדים. לא להחביא אותו במקומות לא כשרים, ולא לשים אותו על הרצפה, ולא יחטפו אותו, לא יבזו את האפיקומן. האפיקומן יש פה פגישה עצומה מאוד. אחרי האפיקומן אסור לאכול כלום בליל הסדר. אפיקומן, אפיקו מיניהם, שמות הלכות בליל הסדר. כמעט, כמעט. צריך לקחת רב לכל בית ובית שישב שם, ישגיע עליהם, שיקיימו את כל ענייני הסדר לפי ההלכה. היו ארצות שהיו עושים לפני ליל הסדר חזרה כללית. הרב היה מביא כוסות, מביא מצות, מביא זה, עושה את כל הסדר ומסביר להם דבר דבר לכולם, עושה להם תצוגה, זה בסדר דמיוני, כדי שידעו איך צריך לעשות ליל הסדר, יש הרבה פרטים. בליל הסדר בסעודה אחרי הארוחה שגומרים את הארוחה נשאר לאכול אפיקומן. אפיקומן צריך לאכול שתי כזיתות, זאת אומרת פעמיים 30 גרם. מי שלא יכול יוצא בדיעבן בכזית אחת 30 גרם לבד, ואז אוכלים אותו זכר לקורבן פסח הנאכל על הצבא. האפיקומן הזה, למה שמו אפיקומן? אפיקו מיניה. כתוב אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. היה אחד פעם גבאי אחד עם הארץ, בעיר של הנודם ביהודה. אז הוא נבחר לגבאי חדש. בחודש ניסן עשו בחירות, הוא נבחר. לא רוצה לראות, היה שבת שאחרי פסח. השנה, הרי אנחנו נקרא פרשת אחרי מות. לא נקרא פרשת אחרי מות, זה שפטרה. בואו למכור מפתיר, הוא לא מכר מפתיר. הוא מכר רק שבעה עולים, ואחר כך גם העולה. אמרו לו, מה ההפטרה? שהגיעו להפטרה, גמר קדיש, אמר יאללה, מי שברך. אמרו לו, ההפטרה מפתיר. אומר, לא, לא אומרים השבת מפתיר. מה אתם אומרים מפתיר? אמר, כתוב בהקדה של פסח, אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן. גענו אחרי פסח, הוא הבין את ההקדה שאחרי פסח לא אומרים הפטרה. אמרו לו, איזה זה, זה פירושו שלא אוכלים אחרי אפיקומן, אסור לאכול כלום בפועל. שותים רק שתי כוסות נוספים, וזהו, שישאר טעם המצב הפה. ולמה? למה, 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 כותב הגאון חילדן רבותיי, שימו לב מה הוא כותב. אפיקומן זה רמז, רמז לעולם הבא, לתענוג שיהיה לנו בעולם הבא. אחרי התענוג של העולם הבא, אין עוד דבר אחר. זה נצחי, זה תענוג נצחי לנצח נצחים. אז לכן לא, לא יהיה עוד טעם אחר או דבר אחר בעולם. לא יהיה עוד פעם עולם או כדור הארץ, עוד פעם בעיות, אין, זה מה לא. אז לכן אוכלים אפיקומן ואחריו לא טועמים כלום כל הלילה. נשארים עם זה על הבוקר, אז שישאר פעם מצא, בתוך הפה. האמת שיש מנהג מדינות מסוימות שמוזגים כוס של אליהו הנביא. הספרדים לא נהגו במנהג הזה. אשכנזים נוהגים, נקר אשכנזים, אחרי ברכת המזון, כשגומרים ברכת המזון, אז מוזג כוס שלישית, והבעל הבית בעצמו מוזג כוס גדולה, קורא לה כוסו של אליהו, וזו נשארת כל הלילה. יש כל מיני אגדות, סיפור לילדים, שיום נביא בו באמצע הלילה, יתחבו לראות אותו, ואנחנו לא עסוקים כאלה בזה. אבל משהו, מאיפה יצא המנהג הזה? האמת שעשו את כל המנהגים האלה כדי להשריש את האמונה בלבבות ולחזק את האנשים לקראת הפסח. שהגאולה הזאת של מצרים שאנחנו מספרים אודותיה בליל פסח באה להזכיר אותנו שכך יהיה בפי 50 מכך יהיה לגאולה העתידה של מחכים לה. ולכן עושים כל מיני דברים. המעריב שהיה אחד מגדולי הפוסקים כותב שנוהגים אחרי ברכת המזון פותחים את הדלת שמגיעים לשפוך חמתך על הדברים, פותחים את הדלת, והוא כותב שבארצותיו היו נוהגים לישון בדלתות פתוחות. היום זה בעיה, מי שישן דלת פתוחה לכל הכנבים יודעים או מה שהם יעשו. אני שומע. הוא שומר אישן, השומר צריך עליו שומר. אז מה עושים? פותחים את הדלת, רק סוגרים אותה. למה פותחים? כותב המעריב שאם יבוא, אז יש אומרים ששיום הנביא ייכנס, הוא צריך שתפתח לו את הדלת, הוא יעבור מעשרה קירות, הוא יכול לעבור. פותחים את הדלת שאם יבוא משיח צדקנו, נלך אליו בזריזות, שלא נצטרך להתעכב, עד שיתור לדלת, זה ייקח עוד איזה כמה שניות. הכותב המעריב, אז עשו כל מיני מנהגים שונים כדי לחזק את האמונה. וכאן יצא העניין של כוסו של אליהו. כוסו של אליהו הנביא. אבל יש לזה אדם, מבין מה האמת כותב, שהטעם לא, הדבר הוא לא סתם. לפני שיש מחלוקת בתלמוד ירושלמי, שם הגמרא דרשה מאיפה ארבע כוסות, הביאה ארבע ראשונות של גאולה. כתוב בתורה בפרשת פה, והצלתי והוצאתי וגאלתי והבאתי. אבל הגמרא שם שואלת בפסחים, מה עם כוס חמישית? חייבים או לא חייבים? נשאר בעיה ודאי שיטה. לא הייתה תשובה בגמרא. כותב אדם מבין הידוע שכל שאלה שנשארה בתלמוד ואין עליה תשובה, מי ייתן לנו תשובה? אליהו. טיפו, טיפו, ראשי תיבות שבי יתרץ קושיות ובעיות. אז אליהו צריך לפתור את הבעיה. עכשיו, בכוס חמישית נשארה שאלה, למה כתוב והבאתי אתכם אל הארץ? צריך לשתות או לא? אז הוא אומר, לא מבין, לכן, מוזגים את הכוס. הוא אומר, אליהו, אתה צריך לשתות, אם נשתה או לא, נו, תבוא ותגיד לנו אם צריך לשתות או לא שותים. עכשיו, יש כאן שאלה, מה זה? אנחנו מדברים על אליהו הנביא. אליהו היה בא לחכמי ישראל. הרבה מאוד בתלמוד יש בלי סוף מעשיות, עובדות, שאליהו הנביא הופיע את חכמי ישראל בבתי מדרשם, כמעט כל קטנה וכל אמורה יש עליו איזה מעשה בגמרא, בירושלמי, במדרש, אליהו הנביא היה. תראו לכם, מה זה אליהו הנביא? אני חושב שזה דבר פשוט. בגמרא, רבותיי, במסכת בבא בתרא, בדף ז', הגמרא אומרת שהיה יהודי אחד שהיה עניים היו באים לביתו, אוכלים ושותים. אני נותן להם גם צדקה. יום אחד, ברוב העניים שבאו, הוא לכת ותלו אותו, אז הוא הניח שומר בשער, הוא בנה עוד קיר בחצר, ושם שם מישהו שיסנן את האנשים שמגיעים, מי שמגיע לא ייכנס, מי שלא. אז זה גרם לעניים קצת עגמת נפש. אליהו נביא היה רגיל לבוא אליו כל יום, הפסיק לבוא. עבר שבוע, הוא לא יודע מה לעשות, בחר, צם, להתענה. בא אליו אליהו, הוא קורס. אמר לו, מה, אומר אתה שם שומר שעניים לא ייכנסו אצלך, ואתה רוצה שאני אבוא? אני לא בא, אני אברוג את זה כאן. אמר טוב תבוא, אמר לו, הלך הרס ופיטר את השומר, והרס תקיר, החזיר את המצב בקדמותו, נגלה אליו אליהו. וכן הלאה, והאימא של אליהו נביא הרבה פעמים בא לחכמים. רבי עקיבא, כשהיה עדיין היה מארץ, ונשא את בת כלבה שבוע, נולדה להם תינוק. אביה כעס עליה שהיא התחתנה עם עם הארץ, אביה היה עשיר גדול, לא נתן לה כלום, הדיר אותה מנכסיו. מה אמר רבי עקיבא? הלך לקח תבן, אסף בשדות, שיהיה מצע לתינוק איפה ישכב. לא היה אז, או שיש היום חנויות מיוחדות, אתה רק בטלפון, אתה אומר רק את המספר של הישראכרט, מגיע אליך הביתה, יש חברה מיוחדת, מביאה את כל מה שצריך, הציוד, עד שיהיה זקן, עם המקל של הזקנה. הכל מביא, מה יקח כסף? היום הוא אמר, תביא כסף, הכל יקרו לך. אז לא היה לו. ואשתו הייתה ככה קצת בטעם, אישה מפונקת. תראו איזה צדקת הייתה רחל, היא הייתה בבית אביה מיצות של זהב, בו ישנה על הארץ. אליהו הנביא בא דפק להם בדלת, הלא התנאי היה שהוא ילך ללמד תורה. דפק להם בדלת בדמות איזה איש אחד עני. אמר להם, אשתי עבדה הלילה, אין לי במה להשקיף את התינוק. יש לכם קצת תבן להשאיר לי שאני אשקיף את התינוק על התבן? רבי עקיבא נותן לו, ואומר רבי עקיבא לאשתו, תראי, יש אנשים יותר גרועים מאיתנו, אנחנו לפחות תבן יש לנו. והאיש הזה המסכן, אשתו ילדה תינוק אל התבן. אז אליהו הנביא התגלה עליהם. שואל הרב קידה שאלה גדולה, ריבונו של עולם, אליהו הנביא היה מתגלה לחכמי ישראל. הרבה שאלות שאלו בבית המדרש, תיקו עד שיבוא אליהו. אבל אליהו מופיע כל יום, תשאלו אותו, שיענה לכם. הוא אומר, רגע, אני אסביר לכם מה זה אליהו, מה זה אליהו, זה לא זה אליהו. אליהו הנביא הוא נשמה גדולה מאוד מאוד. אבל שהיה בא עליהם, זה לא חלק מנשמתו. כמו שאתה מדליק לפים, אתה מדליק ממנו 100 נרות, מדליק ממנו 1,000 נרות. זה נרות אחרים, אבל הם נדלקו מהנר הזה, מהגפרור הזה. הם יקראו ניצצות של הנר שהם הודלקו ממנו. נשמתו של אליהו שהייתה באה עליהם, זה לא אליהו בעצמו, זה נר שנדלק ממנו, מנשמתו. אז הוא לא יכול לפתור להם את הבעיה הזאת. וכנן זה מתרס לנו תירוץ, שאלה שכולם שואלים. אתם לכם יש ברית מילה, נכון? מחר בשעה 10 יש ברית. בטח שיש איזה ברית של מישהו מחר ב-10. ויש עוד מישהו גם ב-10. אז איחרו ב-10 ו-5, 10 ו-10, ויצא שכל הבריתות יראו באותו רגע. אליהו הנביא צריך להיות בשעת הברית, עושה לו כיסא, והוא נקרא על אף הברית. איך יכול להיות בכל המקומות כולם? ובכל העולם, בכל כדור הארץ, נגיד שיהיה 1,000 בריתות ביום אחד בשעה אחת. זה נפצצות. הנשמות נתרפות מנרות, נר, 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 נר. עכשיו, אליהו הנביא שיבוא לקראת אותנו, זה הוא בעצמו יבוא, זה לא הניצוצות, זה לא מה שמתגלה בברית מילה, זה לא מה שהיה מתגלה בחכמי ישראל. זה מין אליהו, זה נשמה שעדיין לא התגלתה אף פעם לחכמי ישראל. וזה אנחנו מחכים. זה אליהו שעתיד לבוא ולגאול אותנו במהרה באמת. רבותיי, אני רוצה להזכיר שוב פעם את הציון. פסח, צריך להיזהר מאוד בקדושת הפסח. מי שנזהר מחמץ את פסח במה שהוא, אז הקדוש ברוך הוא שומר אותו כל השנה מיצר הרע. תרופות, שאלו אותי שוב פעם לגבי תרופות, אני מזכיר עוד פעם. היום הכדורים שיש, כל הכדורים כולם הם לא חמץ, הם קשרים בפסח. משחות, כנן. יש רק בעיה בסירופים מסוימים מאוד. היום רוב הסירופים, גם הסירופים הם רק קשרים בפסח. היום בשנים שעברו היו בעיות על הסירופים. יש רשימה, מי שרוצה, יכול לעיין ברשימה, יש רשימה אלפון שהולך לפי בלטינית, גם בבתי מרקחת, גם כאן, מי שרוצה לדעת על איזה סירופ מסוים, יכול לראות אם זה בסדר, יכול להשתמש. עכשיו, לגבי שאר המוצרים, לקנות רק מוצרים כשרים לפסח, ולא עוזר שיהיה כתוב כשר לפסח, אלא שיהיה כתוב כשר לפסח תשנ"ה, להשגחת הרבנות, איזה רבנות שהיא. אם זה חולון, אם זה בית יוסף, אם זה הרב לנדו, חתן סופר, איזה שמות שיש, כולם מקובלים עלינו, שהם משגיחים, לא לקנות מוצרים שיש בהם חססות. להיזהר מאוד בכל המוצרים שמכילים חמץ, שלא להשתמש בהם, לא, אם יש מוצר שאתה מסופק עליו, תשאל רב, שיפסוק לך. עכשיו, ינות, להשתדל, להשתמש, זה לא בסדר, מיץ ענבים, זה הכי טוב. מי שיכול לשתות יין, אשרה ואשרה את פה. מיץ ענבים, תירוש, בסדר, אבל להיזהר, להשתדל לא לשתות יין של שנת שמיטה. ואם משתמשים דווקא בשנת שמיטה, יש כאלה, תראו, יש סוגים שונים של פקפוקים בשוק. גם כרמל עצמו. יש משנת שמיטה, כתוב על זה, על פי יותר מחירה. יש מספר 2, יין שכתוב עליו, אוצר פדין. ויש 3, לא משנת שמיטה. הטוב ביותר להשתמש ביין לא משנת שמיטה. אבל מי שמשתמש באוצר בדין או יין של נתר מחירה, צריך להיזהר לא לשפוך את היין הזה ברצפה, לא לנהוג בו ביזיון. כי יש קדושה ביין של שביעית. אז השפיכות האלה שעושים דם ואש מחכים בעזה וריחו ולכל הג'מעה שלהם כדי לסדר, לא לעשות מזה, לעשות מיין אחר, לא של שנת שמיטה, כל של המכות, השפיכות האלה, כי זה אחר כך נזרק החוצה, ואסור ביין של שמיטה לשפוך אותו. מצות בליל הסדר אוכלים מצה שמורה. לכתחילה מצות יד, מי שאין לו מצות יד יכול בדעבה להשתמש במצות נכונה, אבל שמורה מדגיש. בשאר הימים אפשר להשתמש גם במצה לא שמורה, אבל שוב שיהיה מצה כמו שראשון לציון, או מצות ירושלים, מצות יהודה, הלטרים, אחרים, שיש רבנות מוסמכת שמשגיחה על זה. אני שוב מזכיר שכל אחד יזהר למכור את החמץ שברשותו. חמץ, רבותיי, זה כולל הרבה דברים. זה כולל חמץ שיש לך ביודעין, שלא ביודעין. לפעמים האדם יש לו אפילו איזה מניה בבנק, או איזה קופת גמל בבנק, שהקופת גמל הזאת משקיעה בחברה שמתעסקת בחמץ. זה גם חייב לבחור את החמץ. לפעמים יש חמץ שברוע בכלים ועוד. כל זה נכלל בכלל המכירה שאנחנו עושים, שעושים עם הרבנים. ויהי רצון לפני השמיים שנשמע ונתבשר בשורות טובות. יהיה החג הפסח הזה, חג הגאולה השלמה, לנו כל ישראל, אמן ואמן.